רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים, בשפה קולית. רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים, בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה. לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינים ולכל הצופים שלנו. כיף שהצטרפתם אלינו לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי שלכם. אתם על התוכנית כי אני חייל, אני עורך הדין אולי שוורץ, מאחורי המיקרופון איתכם לעוד שעה שמוקדשת לנושאים שמעניינים את המשרתים, את המיועדים לשירות. וכמו שכולנו יודעים, השבוע אנחנו חוגגים את יום העצמאות של מדינת ישראל ומציינים את יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה. והשנה יום העצמאות נחוג בסימן אחווה ישראלית. המדינה בחרה להצדיע לאזרחים ואזרחיות שפועלים לטיפוח החוסן החברתי בישראל. ואם זאת הבחירה של המדינה, אז מי אני שהחליט אחרת? אז גם אני החלטתי ללכת בכיוון הזה, ולכן הזמנתי לאולפן לראיון את אלוף משנה במילואים רות שוהם, שהיא גם פורשת צה"ל, עשתה שירות צבאי ארוך ומגוון, ומשם עברה לשוק האזרחי, ועשתה שורת תפקידים מרשימים, בתוכם תפקיד ב-IBM, ותפקיד במערך הסייבר הלאומי. ועכשיו לא מזמן מונתה לאישה היחידה שהיא מנכלית אוניברסיטה בישראל. צהריים טובים, רות.
צהריים טובים.
אז קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו. ואחרי רשימת ההישגים והעשייה המרשימה הזאת, אני רוצה ללכת איתך ברשותך אחורה לתחילת הדרך, לילדות. אז קראתי שנולדת בבאר שבע. ספרי לנו קצת על הילדות. האם היה שם משהו שכבר יכול היה לנבא את ה...
אני יכולה להגיד שהמשפחה שלי, שרובה מבאר שבע, היא משפחה שהלימודים היו בראש מעייניהם. סבתא שלי, זכרונה לברכה, הייתה אישה שגידלה 10 ילדים, אבל כל הזמן שעלה ללימודים. סיפרה לי, אני לא אשכח את הסיפורים, שסיפרה לי שהיא מכרה תכשיטים בשביל שהילדים ילכו ללמוד. לפני כל בחינה שלי, עד סוף התואר הראשון, תואר שני אמרה שזה מספיק, הייתה מדליקה לי נרות לרבנים
okay.
בשביל להצליח. וזה היה נושא השיחה, לימודים.
אהבת ללמוד?
ברוב הנושאים כן.
אוקיי.
Okay. יותר הנושאים הריאליים, מתמטיקה, ביולוגיה, אלה הנושאים שיותר אהבתי. פחות התחברתי לנושאים ההומניים, היום אני קצת יותר קרובה לזה, אבל כן, אהבתי.
והלחץ הזה, או ההכוונה הזאת, השפיעו עלייך, או שזה ממילא היה משהו שהרגשת שהוא גם בא מתוכך?
זה בא מתוכי. אני חושבת שזה, צמחתי עם זה, גדלתי עם זה, זה לא היה לחץ. זה לא קוראת לזה לחץ, ממש לא לחץ, נהפוך הוא. זה תמיכה, זה אהבה, זה חיבוק, זה כשיש מבחן, אז כל הבית מתגייס. זה אווירה של למידה. אני גם לא אשכח לפני ההחלטה שלי ללכת לעתודה אקדמית, את השיחה עם ההורים, שבזמני, כשחיילות שהתגייסו לצבא, התפקיד הכי 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 משמעותי לבנות זה היה מש"קית חוויה.
אוקיי.
ואני עם פרופיל נמוך, אז אבא שלי אמר לי, אם לא תעשי משהו, אז את תהיי פקידה בצבא. ואז היה ברור שאני הולכת לעתודה. והוא הלך איתי בבוקר לבית ספר, זה היה היום האחרון שאפשר היה להירשם, ואמרתי, טוב, אני טובה במתמטיקה, נרשם למתמטיקה, והיה כזה סעיף ליד זה מדעי המחשב, אמרתי, מתמטיקה ומדעי המחשב, זה יהיה בסדר.
כאילו זאת הייתה מין בחירת...
על המדרגות, כמו שנאמר. ומכאן הכל היסטוריה.
טוב, זה לא באמת בחירה מאוד חשובה, זה משהו על הדרך כזה. זה משהו שהיית מוכנה אליו? כי להיות עתודאי, אני אומרת את זה בתור עתודאית בעצמי, להיות עתודאי זה לא תמיד בחירה פשוטה. זאת אומרת, כל החברות הולכות להיות, לא יודעת, משקיות חוויה או whatever, ואת בעצם הולכת למקום אחר עם דרישות אחרות ועם state of mind אחר לגמרי.
כן, אז מזלי שהשנה הראשונה עברה לי מאוד בקלות. וחשבתי שזה ממשיך להיות בית ספר כזה על הדרך. מזל שאיכשהו הצלחתי לגשר על השנה הראשונה. די בשן ויין, אני חייבת להגיד. כי לא, ממש לא למדתי. אני מסתכלת היום אחורה, אני אומרת, זה פסיכית.
הייתי צריכה להשקיע.
הייתי צריכה להשקיע יותר, אבל למרות זאת צלחתי. וזה לא טריוויאלי להיות עתודאית, מאוד לא טריוויאלי, אבל זרמתי עם זה. שנה שנייה התבגרתי.
כבר הבנת. אני מקשיבה לך ואני ממש... מאוד מזדהה, גם עם התמיכה הזאת מהבית שחשוב ללמוד, וזה שכל מבחן הוא חשוב, וזה שאת יודעת, בסוף הולכים ככה, שנה ראשונה לא ממש מבינים, את עוד בראש של בית ספר, בחשיבה שאולי בכל זאת אפשר לא להשקיע, ואיכשהו להצליח. ואחרי התעודה, את מתגייסת, היה לך ברור שאת מתגייסת למשהו ארוך טווח, לשירות ככה, מעבר למה שאת חייבת בו?
אז אני לא יודעת איך זה היום, אבל בזמני, ביום הגיוס לקחו אותנו לבה"ד 12, לקורס קצינות, ואז ניסו להכתים אותנו לשירות קבע נוסף,
okay.
מה שלא היה בחוזה המוסכם לפני okay. כן. עשינו חצי מרד. לא הסכמנו לחתום.
שירות קבע נוסף של כמה? 9 חודשים?
חצי שנה.
אוקיי.
לא הסכמנו. ואז לא הייתה ברירה, נעתרו לבקשתנו לא לחתום.
אוקיי.
וממש לא התכוונתי לחתום קבע. שובצתי בחיל אוויר.
זאת אומרת, התווכחת על חצי שנה ונשארת 30.
אז היינו קבוצה. אבל אחר כך, כששובצנו, אני הגעתי לחיל אוויר, לענף חקר ביצועים בחיל אוויר, ורצו שאני אחתום 3 שנים קבע. אמרתי, אני לא חותמת. העבירו אותי לבסה 18, מה שהיום, אופק חיל אוויר.
אוקיי.
אמרו שנה, אמרתי, לא חותמת.
אמרת, איפה חותמים הכי פחות?
שמו אותי בחצר של הקריה ברחבה ליד קצין השלישות של חיל האוויר, היה גשם, ינואר.
אוקיי.
אמרו, אומר לי, נו מה, חותמת? אמרתי, לא חותמת. ואז אמרתי, טוב, אין ברירה. החזירו אותי חזרה לשיבוט, ואז לשמחתי הגדולה, הגעתי לחיל הים.
נמצא תפקיד שלא צריך לחתום בו.
כן. ובחיל הים הגעתי לחקר ביצועים, ומשם התקדמתי.
ואני כתבתי, מכיוון שיש לי פינה חמה בלב לחיל הים, אז כתבתי בשמחה ובססון שהתחלתי את השירות שלך בחיל הים. אם אני הייתי יודעת שזאת ברירת מחדל, לא הייתי מציינת את זה. אני חוזרת בי. אז את מתחילה את השירות בחיל הים, כשבעצם היית צריכה להיות בחיל האוויר, אבל גם חיל הים זו בעצם תחנה בדרך לעוד יחידות אחרות. איך זה קורה שאת עוברת ככה, מדלגת לך מיחידה ליחידה?
אז אני חושבת שזה מאפיין את כל הקריירה שלי עד היום, אבל בואו נתחיל מההתחלה.
לאט לאט.
הייתי בחיל הים, עשיתי כמה פרויקטים גדולים. בין השאר עשיתי עבודה מאוד גדולה לתקן של טילים ותחמושת לחיל הים, שהצגתי אותה בפורום מחי, שזה היה, הייתי אז סגן צעירה, והצגתי לפורום מחי את העבודה, ומאוד התפארו בה, והצגתי אותה אחר כך לאגף התכנון של הצבא. ואיכשהו שם, אחד מראשי ענפים, זיהה אותי ואמר לי, בואי, יש לנו תפקיד פה בענף המלח. אמרתי, בסדר. ועברתי לאגף תכנון.
שזה לא טריוויאלי בכלל.
לא.
זה גם, דרך אגב, לא טריוויאלי שסגן מציגה משהו בפני מפקד חיל הים, ובטח לא ששולחים אותה ליחידה אחרת, לאגף התכנון, להציג שמה. בדרך כלל שולחים מישהו קצת יותר בכיר להציג. אז ממש סמכו עלייך.
כנראה.
הסתבר בדיעבד שזאת הייתה טעות, כי גנבו אותך.
כן, אז זהו, אז עשו לי הד-הנטינג, מה שהיום קוראים הד-הנטינג. הגעתי לאגף תכנון, צמחתי שם בסולם הדרגות, הייתי ראש ענף תכנון של הצבא, שזה תפקיד מדהים, ששם למעשה הובלתי את תהליכי התכנון השנתי והרב-שנתי של הצבא, הובלתי כמה תוכניות רב-שנתיות. ואחר כך, אחרי תקופה מאוד אינטנסיבית כראש ענף תכנון, ששם גם גידלתי, הגדולה שלי אז נולדה, הייתה לי תינוקת, והייתי ראש ענף תכנון של הצבא, שזה היה אתגר.
רק בואי תגידי כמה מילים על ראש ענף תכנון. זה נשמע כאילו לא משהו מעניין וכולי, אבל מי שיודע מה התכולות של התפקיד, תגידי כמה מילים ככה, במה מתעסק ענף תכנון או אגף תכנון היום גם.
כן, ענף תכנון של הצבא למעשה מתכנן את כל התוכנית השנתית והרב שנתית של הצבא, כולל
של הצבא כולו.
של הצבא כולו, כולל חלוקת משאבים, כולל החלטות על שינויים בסדק, כולל סמכויות תקציביות, המון החלטות מאוד משמעותיות של הצבא, של מבנה הכוח, קורות בהנחיית הענף הזה. זה ענף מאוד משמעותי. למעשה חלשתי על כל תוכניות העבודה של הצבא. בזמנו זכרתי את כל המספרים של כל הטנקים וכל המטוסים וכל זה היה בהחלט תפקיד מאוד 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 מעצב, שדרכו למדתי המון.
על צהל הגדול.
על צהל הגדול ועל תהליכי העבודה ואיך נכון לעשות תכנון. דרך אגב, איך שאז בנינו את תהליכי התכנון, בסופו של יום היום אני יודעת שהשבק מתכנן אותו דבר, והוא למד מהצבא. המוסד מתכנן אותו דבר, במערך הסייבר ניסינו גם כן להנחיל תהליכים דומים. זה ממש, שם נולדה תורה של איך עושים תכנון ותכנון רב שנתי.
מדהים. ומשם את עוברת למודיעין? איך
לא,
זה
לא,
קשור?
לא?
לא?
שם, אחרי 3 שנים כראש ענף תכנון, שהיו שנים של יום לילה בטירוף, אמרו לי, לכי תנוחי קצת, תהיי ראש ענף ניתוח סדק ומשאבים באגת.
אוקיי.
שזה תפקיד יותר רגוע.
אוקיי.
שגם אותו עשיתי תפקיד פחות רגוע. כשהגעתי לשם, אז מצאתי כל מיני אתגרים מעניינים. בין השאר, כל ההחלטה של המעבר לליסינג, זה עבודה שהובלתי שם.
וואו.
ואז אחת העבודות המשמעותיות שעשיתי שם, עם אנשיי כמובן, לא עשיתי שום דבר לבד, זה היה עלות ההכשרות בצבא. כמה הצבא משקיע בהכשרות כוח אדם. ואחד מהדברים שסימנו זה היה הכשרות של חיל המודיעין. חיל המודיעין משקיע 10 מיליוני שקלים בשנה, אם לא יותר, בהכשרה של חיילים שמתגייסים מוכשרים, הכי מוכשרים שיש בארץ. אבל בסוף היום, באותה תקופה, היום קצת אני חושבת שזה ישתפר, אותם חיילים גמרו את ההכשרות, שירתו תקופת קבע, תקופת שירות מאוד מאוד קצרה, והמשיכו לדרכם. ואז אני מוצאת את עצמי יום אחד בדיון של תוכנית עבודה של חיל המודיעין, קצין מודיעין ראשי היה שם עם כל הגוורדיה הבחירה של חיל המודיעין, הציגו תוכנית העבודה וזה, ואז העליתי שאלה. אם הם מודעים לעלות ההכשרות שהם
משהו שהם לא חשבו עליו עד אותו שלב, כנראה.
שהם משקיעים בחיל. הוא מאוד כעס. לבשתי אז מדים של חיל הים. אוקיי. אומר לי, מי את? מאיפה את הגעת בכלל? אמרתי לו, אני מהגעת, הייתי ראש ענף תכנון, אני מכירה את תקציב חיל המודיעין, ואני חושבת שזה נושא חשוב. בקיצור, התפתח דיון, סוף הדיון, הוא בא אליי עם פתק, עם מספר טלפון, אמר לי, את רוצה להיות ראש ענף תכנון של חיל המודיעין?
אוקיי.
וככה הגעתי לי שם.
וכך הגעת לחיל, אחרי שהצבנת אותו.
כן.
כי שאלת שאלה שהוא לא היה מוכן אליה. לא היה לו שקף על זה, כנראה. הבנתי. טוב, אני, לפני שאנחנו מסכמות את הפרק של השירות הצבאי, אני רוצה לשאול אותך, כשאת מסתכלת על השירות הצבאי שלך, היית אחר כך, כמו שאמרנו, גם ב-8200, והיית גם אחראית על מעבר חיל המודיעין דרומה. בואי תני לי את הדבר הכי משמעותי בעינייך, שעשית בשירות הצבאי?
קודם כל, אני חושבת שבכל התפקידים הבכירים שלי, השארתי חותם. יש מונח שהנחלתי בחיל המודיעין, ועד היום מדברים עליו, זה מודל הקיום של חיל המודיעין. כשהגעתי okay. לשם, שאלתי כמה עולה להדליק חשמל בבוקר. לא הייתה תשובה.
Okay.
עשינו אז עבודה גדולה, והיום ככה חיל המודיעין בונה תוכנית העבודה שלו. אבל אם את שואלת אותי מה הדברים שאני לוקחת איתי ואקח איתי תמיד, זה הפרויקטים שהתחלתי בזמנו כראש מנהלת המעבר לדרום. יש פרויקט אחד ענק של, שהעלות שלו היא מעל מיליארד שקל, של אולם המחשב המשמעותי של חיל המודיעין, שגם אני שמעתי שגם נתנו חלקים ממנו לאגף תקשוב, שזה באמת פרויקט דגל.
מה זה בעצם?
אולם מחשב גדול שמכיל את הנכסים הטכנולוגיים של חיל המודיעין, של אגף תקשור.
אוקיי.
פרויקט מאוד משמעותי, שהבאנו לטובת התכנון שלו את טובי המומחים מהעולם.
וואו.
ממש, זה היה תהליך מאוד מאוד מורכב של לתכנן, והתעקשנו על תכנון הכי 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 מתקדם שיש עם חברות הטכנולוגיה הכי גדולות בעולם.
שזה משהו שאת התחלת בשנת?
התחלתי אותו, שמנו אבן פינה ב-2010.
אוקיי.
Okay. והפרויקט נחנך לפני משהו כמו שנה, ביקרתי בו, זה
וואו.
היה, וואו, הסתובבתי וראיתי את התוכנית לנגד עיניים.
באמת? כמו שחלמת.
ממש, ממש, חלום שתגשם.
יפה.
שזה פרויקט שאני מאוד גאה בו, והחיל היום נשען עליו בצורה משמעותית. יש את כל מה שקורה בבאר שבע, למרות שכאילו כל הזמן משמיצים ויש כותרות שחיל המודיעין לא עובר לדרום, חיל המודיעין בדרום.
אוקיי.
Okay. יש בית ספר למקצועות הסייבר, אשלים בבאר שבע, בשכונה שצמודה, שסבתא שלי גרה בה, אני זוכרת את עצמי רצה שם בחצרות, ולצד זה יש את הבית ספר.
יפה.
בעוד שנה עומד להיפתח בית ספר למקצועות המודיעין, מה שהיום מבוצע באולגה ובבית פלדמן. שזה גם פרויקט שאני התחלתי, ויש עוד כאלה שאני פחות יכולה לדבר עליהם.
אוקיי. אז אנחנו נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה. נשמע את שמולי קראוס וג'וזי קאץ, חזרת פתאום, ואז נחזור לדבר.
להתרגל אליך שוב
אז אנחנו חוזרים אחרי ההפסקה המוזיקלית שלנו, ובעצם ככה עברנו ביעף על כמה שנות שירות?
25
שנות שירות. ואני רוצה לשאול אותך, את פורשת אחרי תקופה שבעצמך תיארת, את מקימה משפחה, תפקידים מאוד אינטנסיביים, אין בך איזה רצון ככה להגיד, אוקיי, פרשתי, אני עכשיו עוצרת את המרוץ, נחה, שמה את הראש. אין איזה משהו כזה?
אז קודם כל, בהחלטה, לקחתי שנה חופשה.
אוקיי.
זאת אומרת, היה לי ברור שאני יוצאת לחופשה ארוכה. שנה, אני חושבת אחת השנים, השנה הכי יפה שלי. הרבה מאוד בבית. עשיתי טיול גם עם הילדים בארצות הברית, אבל הרבה מאוד בבית. הרגעים שהכי, ככה, אני לוקחת אותם, ככה תמונה של הילדים, מגיעים בצהריים בית הספר עם הילקוטים ויורדים במדרגות הביתה, זה הרגעים הכי יפים שהיו לי בשנה הזאת.
אוקיי.
פשוט תענוג. עשיתי המון המון, למדתי בישול, שחייה בסגנון טי-איי, כל מיני כאלה. אבל מה שקרה זה שלקראת סוף השנה, ראיתי שאני נשארת עם בגדי הספורט של הבוקר עד הערב. ואז אמרתי, עוד רגע נשאר עם הפיג'אמה. כאילו, הבנתי שזה בסדר שנה, אבל זהו, צריך להתקדם הלאה.
נמאס לך לתגן שניצלים.
למדתי לתגן שניצלים דרך אגב.
התמקצת.
התמקצתי.
מעולה.
למדתי לבשל, למדתי להתארגן במטבח, לא ידעתי, כאילו, זה דברים שלא עשיתי אף פעם.
אוקיי. כשכבשת את היעדים האלה בהצלחה, החלטת שהגיע הזמן.
ואז שהייתי, מצאתי את עצמי כזה עם הבגדי ספורט בערב, אמרתי, די, רותי, יאללה, הגיע הזמן לקום, להתלבש ולראות מה הלאה.
אוקיי, ואיזה יעד את מסמנת?
האמת שלא היה לי יעד מאוד מאוד ברור. היו לי המון המון פגישות, מה שבזמנו לימדו אותנו לעשות קפה עצה, קיבלתי הרעלת קפה.
כן.
היה לי ברור שאני הולכת למשהו משמעותי, למשהו שיעניין אותי. ניסיתי ככל האפשר לצאת קצת מהביטחון, מתחומי הביטחון.
זה נורא קשה.
כן, זה מאוד קשה. עכשיו, זה גם קטע שקרה במקרה. הייתי בתהליך כבר של, הייתי בדרך, בכביש 6, לחתום חוזה עם תעשייה אווירית מלאם על פרויקט, על למעשה להיות כפופה למנכ״ל מלאם, לעשות איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול.
More of the same.
בדרום. כבר אחרי מסע ומתן, אחרי הכל וזה וזה, נסעתי לחתום. ואז מתקשר אליי סמנכ״ל IBM ישראל, הוא אומר לי, יש לי תפקיד בשבילך. עשיתי פרסה.
אוקיי.
ממש אמיתי, פרסה. הלכתי להיפגש
לשמוע.
איתו, וזהו. והחלטתי ש-IBM זה המקום, כי באמת זה...
אבל IBM זה לא, זה לא עשייה ביטחונית.
זה לא תעשייה ביטחונית, למרות שיש הרבה פרויקטים ביטחוניים ש-IBM עוסקת בהם. זאת הייתה חוויה מדהימה.
מצאת את עצמך שם, את צריכה לפתח יכולות אחרות?
אין סוף.
מה למשל? הרי בסוף זאת מערכת גדולה, קצת דומה לצבא. את אומרת בעצמך שיש שם גם פרויקטים שיש להם איזושהי נגיעה ביטחונית. אז מה?
קודם כל, עבודה גלובלית.
אוקיי.
פרויקט שנעשה בישראל, הוא לא נעשה רק עם אנשי ישראל, אלא השיטה ב-IBM זה שאתה מביא ידע עובדי IBM בחול. אז אם למשל בסינגפור יש פרויקט דומה למה שאתה עושה בארץ, אתה נעזר באנשים בסינגפור.
אוקיי.
וזה דבר מופלא. כשיוצאים לדרך ב-IBM לפרויקט גדול, יש תהליך מתודולוגי מובנה, מדהים, אחד התהליכים הכי יפים שעברתי עד היום, של איך עושים בדיקה, האם נכון לחברה או לא נכון לחברה, בכל ההיבטים, לצאת לפרויקט. נסעתי פעמיים לדבלין, בשביל לעבור תהליכים כאלה, תהליכים של שבוע, שצוות הפרויקט יושב עם כל המומחים בעולם, ומנתחים את הפרויקט ורואים אם כדאי או לא כדאי, ומה המורכבויות ואיפה הסיכונים, בצורה מופלאה.
זאת אומרת, אין הפתעות.
אין הפתעות. הכל מאוד מתוקתק, מאוד מאורגן, מאוד מקצועי, וזה דבר שלקחתי משם. חשיבה עסקית, בצבא,
מי חושב על
חשיבה עסקית?
נכון.
אז כן.
למרות שבאגף תכנון בהחלט חושבים גם על התקציב.
כן, אבל פחות מאשר כשאתה בסוף אתה בעסק, אז אתה חושב אחרת.
נכון.
מיצוי אנשים, איך ממצים את היכולות של האנשים. כי רכשתי שם כלים מדהימים.
אוקיי.
וגם שם אני חושבת שזכיתי לעשות דברים שהם ייחודיים. הקמתי פעם ראשונה שה-IBM העולמית הקימה מרכז מצוינות בישראל, בבאר שבע.
אוקיי.
בתחום הסייבר. אז יזמתי את ההקמה והובלתי את ההקמה עם פרופסור ממעבדות המחקר של ה-IBM בחיפה. שזה גם דבר שאני מאוד מאוד גאה בו.
ומ-IBM, שזה מקום...
רגע, יש עוד משהו, אוקיי. שיחבר אותי למקום הבא.
מעולה.
והקמתי את קבוצת השירותים הטכנולוגיים של IBM ישראל בארץ. למעשה זו קבוצה שעסקה בנושאי שוליים, והקמנו קבוצה משמעותית.
שמה זה אומר, שירותים טכנולוגיים?
שירותי הגנת סייבר.
אוקיי.
זאת אומרת, אם יש חברה שרוצה להגן על הנכסים שלה, אז ל-IBM יש קבוצה שמסייעת בהיבטים הטכנולוגיים לעשות את זה. ודרך התהליך הזה, הכרתי את מה שהיה אז מטה הסייבר.
אוקיי.
ויצא מכרז של הקמת החמל הסייבר הלאומי בבאר שבע, הסרט הלאומי, מה שהוא נקרא, ויזמתי הקמה של קואליציה, שבסופו של יום זכתה במכרז. רפאל, כגוף ביטחוני, היה הגוף המוביל של הקואליציה הזאת, גם אחרי זה סיפור מעניין. מי שהוביל את הקבוצה ברפאל היה קצין מודיעין ראשי.
אוקיי.
יחד עם דלי אמסי, של דוקטור אורנה ברי, הייתה חלק מהקבוצה הזאת, ועם סיסקו.
והקואליציה הזאת למעשה, המטרה שלה הייתה?
להקים את התשתית הטכנולוגית לסרט הלאומי. Okay. גם מטריקס היו חלק מהקבוצה, הקמנו קואליציה okay. מאוד מאוד יפה, זכינו.
אוקיי.
Okay. אז מי שהוביל את התפירה של הקואליציה הזאת, זה היה אני. Okay. בזמנו... אריאל קארו שהיה קמנר שהוביל את הקבוצה ברפאל קצת חשש להיכנס להרפתקה וככה שכנעתי אותו ואספנו את הקבוצה וזכינו ושזה גאווה גדולה זה פרויקט ייחודי מאוד שהוא מודל לפרויקטים בעולם
מה מוביל אותך בעצם? לעזוב מקום כמו IBM שהוא מקום שוב שוק פרטי דיברנו על זה שצריך לחשוב על הכסף, וחושבים על הכסף, וזה בסדר גמור. ולעבור לאיזושהי הרפתקה, בעצמך אמרת, שא' לא ברור לאן היא תוביל, ובית, אני מניחה ששירות ציבורי זה קצת פחות, כולנו מכירים. זה לא שוק פרטי. למה?
קודם כל, אותי מוביל העניין והחיבור לערכים. אז כמו שאת בטח הרגשת, גם ב-IBM השתדלתי מאוד לחבר את העניין לערכים. וברגע שהרגשתי שאין עוד איזה משהו גדול כזה שמתחבר לי לסט הערכים שלי, הבנתי שמיציתי שש שנים, עשיתי שני תפקידים משמעותיים, עשיתי פרויקטים משמעותיים, אמרתי, זה מספיק.
לאתגר הבא.
והעולם העסקי נקי מאוד, זה פחות מדבר אליי. החלטתי לעזוב את IBM, עוד לא ידעתי שאני הולכת לממשלה. פשוט עזבתי. אמרתי, אני מחפשת האתגר הבא. הייתי חצי שנה יועצת בסטארט-אפ ניישן סנטרל, עמותה שלא למטרות רווח, שפרופסור יוג'ין קנדל עומד בראשה, שהייעוד שלה זה קידום התעשיית ההייטק של ישראל.
אוקיי.
ולשם עזרתי בהקמה של מה שהיום זה תת חברה של סטארט-אפ ניישן סנטרל, זה נקרא סקייל-אפ ולוסיטי, שהייעוד שלה זה לקדם את כוח אדם להייטק. יש מחסור מאוד מאוד גדול בכוח אדם להייטק בישראל, אז שם עזרתי להקים את החברה הזאת. ולילה אחד אני מקבלת אס-אמס ממי שהיום ראש מערך הסייבר, יגאל לונה. כתב לי, שלום, זה יגאל, אני רוצה לדבר איתך בקשר לתפקיד. אמרתי, בטח חפש עבודה ב-IBM. אמרתי, אותי תתקשר מחר.
טוב, זה לילה, בכל זאת.
ולמחרת הוא התקשר, והציע לי להגיע למערך הסייבר. בשבילי זה היה כמו לחזור למדים.
כן, סוג של צבא?
ממש, כאילו הרגשתי שאני חוזרת למדים. אמרתי לו, אני באה לשלוש שנים.
אוקיי.
ככה עשיתי.
והיית שם אחראית על אגף אסטרטגיה והתעצמות במערך הסייבר. זה נשמע לי כמו תפקיד ככה שחולש על עשייה רחבה, מרתקת. אני מניחה שנחשפת שם גם לעולם חדש, למרות שהיית ב-8200. עוד פעם, זו זווית ראייה שונה שהיא בטח הייתה חדשה בכל זאת, למרות ההיכרות שלך.
כן, קודם כל היה אתגר של להקים את המערך. שזה אתגר מאוד מאוד משמעותי, שהיום מערך הסייבר חולש גם על בניין הכוח של ישראל כמעצמת סייבר, וגם על הפעלת הכוח והגנה. כל משימת ההגנה של המגזר האזרחי. זה מאוד מאתגר לעשות כזאת משימה כגוף ממשלתי, כי בכל זאת שעושים משימה שהיא ביטחונית, צריך כלים שהם יותר קרובים לעולם הביטחוני מאשר לממשלתי, וזה מאתגר. למזלי הגדול, באמת הצלחנו שם להתוות אסטרטגיה, לייצר קשרים בינלאומיים מדהימים, שבסופו של דבר קשרים בינלאומיים מייצרים גם כלים להגנה, דרך שיתוף ידע בין מדינות, אתה משפר את ההגנה, כי יכולים היום לתקוף את ישראל מכל מיני מקומות בעולם, ולכן שיתוף הידע הוא קריטי.
גם בעניין הזה, תזכרת מקודם שבתפקידים קודמים נסעתם לחול כדי להבין, ללמוד, אפילו להביא מוחות. גם בעניין הזה אנחנו צריכים מוחות מחול או שיש לנו פה?
פה בתחום הזה בורחנו.
כן?
בורחנו, יש לנו את מיטב המוחות. תעשיית הסייבר הישראלית, הסטארט-אפים פורחת. יש לנו יותר מ-500 חברות סייבר מאוד מצליחות. אנחנו כל יום קוראים על עוד אקזיט ועוד אקזיט. זה ממש הצלחה אדירה, ואני חושבת שכל העולם נשען על הידע שיש לנו פה בישראל. כל העולם, כל המדינות שיש לנו איתם קשרים נשענים על הידע שלנו. פה ממש בורחנו.
אנחנו לא צריכים עזרה, את אומרת. ספרי לי על סיטואציה, חוויה ממערך הסייבר, משהו שאת יכולה לספר שככה חרות בזיכרון, את אומרת, מהשלוש שנים שם, זאת חוויה שאני לא אשכח.
וואו. יש את החוויה של ועידת ורשה, ועידה מאוד מאוד גדולה, שהאמריקאים ארגנו בוורשה. אני חושבת שהיו שם 70 מדינות, כולל מדינות שבזמנו לא היו לנו קשרים דיפלומטיים איתם, כמו האמירויות, ישבנו שם עם סגן נשיא ארצות הברית, עם קושניר, והייתה שם ועידה באמת מרתקת. הסתובבנו שם ככה כולנו עם לובשי הכפיות, וזה היה מדהים, מדהים. זה היה מרגש, זה היה יום היסטורי בשבילי.
כמה נשים היו בוועידה?
נשים? מעטות. בכלל בעולם הסייבר זה נקודה חלשה.
אוקיי.
היה סשן נפרד לתחום הסייבר, שראש מערך הסייבר השתתף בו, ואנחנו כמובן תמכנו באחורה, ונוצרו שם קשרים מדהימים. היום אני יכולה לספר שאנשיי הסתובבו באמירויות הרבה לפני שנחתמו הסכמים, וזה בשבילי דבר מאוד מאוד משמעותי, כי בסוף סייבר מייצר גשרים, גם בין מדינות, גם בתוך המדינה לפריפריה, ואני תכף אדבר על כל נושא הכשרת כוח אדם בפריפריה. אני עסקתי בזה הרבה מאוד במערך הסייבר של הנחלת הסייבר והכלים והידע לנוער מוכשר בפריפריה, ואני רואה בסייבר גשר לכל דבר. במימד הסייבר, וכמובן שאנחנו חייבים את ההגנה בשביל שהמימד הזה כל הזמן יפעם ויבעט ולא יחסם.
לדעתך, השנה האחרונה והסכמי השלום יובילו אותנו לעתיד טוב יותר בהקשר הזה? זאת אומרת, להתפתחות?
אני חושבת שכל הסכם, כל שיתוף פעולה מפתח, ובטח במימד הסייבר.
מעולה. אנחנו נשמע את בנייה ברבי במקום הכי רחוק, ונתכנס לשליש האחרון של התוכנית.
חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי סתם אחד כמו כולם, כמה צעקתי, שתקתי, במקום לדבר הוצאתי עשן. אם רק היית יודעת מה קרה לי, כמה ניסיתי לשמור עלינו, כמוני משוגעת איך דומה לי, כמה ניסים עוד יפלו עלינו. כל זיכרון שחוזר אני מתעורר, זה לא שאין בי אמונה, כבר לא מסתתר, אם רק תרצי בי יותר היה לך שיר ומנגינה. גם במקום הכי רחוק שבעולם אני רואה אותך, כאילו את פתאום עוברת על החולות הרחוקים, אני כותב אני אוהב אותך, חולם אותך איתי נשארת. שעות בעיקר את עצמי, מה לא שאלתי, קשלתי, אולי זה כבר פחות בשבילי, משהו יקרה לי פתאום אם תבואי מולי, כמה פחדתי, רעדתי, אחרי הכל זה גם בגללי. אם רק היית יודעת כמה רע לי, כמה ניסיתי לשמור עלינו, כמוני משוגעת לא נורמלית, כמה ניסים עוד יפלו עלינו. כל זיכרון שחוזר אני מתעורר, זה לא שאין בי אמונה, כבר לא מסתתר, אם רק תרצי בי יותר היה לך שיר ומנגינה. גם במקום הכי רחוק שבעולם אני רואה אותך, כאילו את פתאום הכי רחוק שבעולם אני רואה אותך, כאילו את פתאום עוברת על החולות הרחוקים אני כותב, אני אוהב אותך.
ואנחנו שמענו את בנייה ברבי, ואנחנו כאן מתכוננות לקראת סיום. רות, אני רוצה לשאול אותך, דיברת הרבה על הפריפריה, על כל הפרויקטים שכיוונת לבאר שבע. את עוסקת הרבה בקידום נוער בפריפריה, ובכלל קידום של הפריפריה. בואי תספרי לנו, בואי תדבר על זה קצת.
כשאני אומרת פריפריה, אז אני מדברת באמת על הפריפריה הגיאוגרפית, אבל לא רק פריפריה גיאוגרפית. אני מדברת גם על קידום נשים, קידום האוכלוסייה הערבית, קידום החרדים, כי בסוף אנחנו חייבים במדינה שלנו, אמרתי גשרים בסייבר, לייצר גשרים דרך הלמידה, דרך השכלה.
ואיך עושים את זה בפועל?
אז במערך הסייבר סיפרתי מה שעשיתי, דרך תוכנית מגשימים, שהיא למעשה תוכנית שפועלת בפריפריה לטובת הנחלת הסייבר לנוער מוכשר בפריפריה. לפני שעזבתי את הממשלה, הגענו להחלטה שמכפילים את התוכנית פי ארבע בפריפריה.
שמה זה אומר? אני שומעת אותך עכשיו, אמא, שהילד שלה לומד בבית ספר בעומר, לא יודעת. מה זה אומר לה? מה היא עושה כדי...
זה אומר שיש, קודם כל, יש פרסום לתוכנית הזאת.
אוקיי.
וילדים מוכשרים יכולים להגיש מועמדות, להיות חלק מהתוכנית. זה חוג אחר הצהריים מאוד מאוד תובעני, אחרי שעות בית ספר, שבו הילדים באים, ומקבלים את כל מקצועות הסייבר, את כל מקצועות הרקע, לא רק סייבר, גם כל הטכנולוגיה, תכנות, רשתות, כל מה שנדרש, על מנת שבסופו של יום יהיו להם את הכלים ויהיה להם את הבסיס להיות חיילים בתחום הסייבר, או אחר כך, שהשתחררו מהצבא, לעבוד בתחום הסייבר.
אוקיי.
אז זה בתחום הסייבר. בתחום ההייטק, אז כמו שאמרתי, כשהייתי בסטארט-אפ ניישן התחלנו עם זה, ואני עדיין עוזרת להם בחשיבה של איך נכון להרחיב את התוכניות האלה, ואיך נכון להנחיל את זה לעוד ועוד אוכלוסיות. היום אני חייבת להגיד מהמקום שלי באוניברסיטה, אני מנסה לשלב בזה גם קרדיטציה אקדמית, כדי שבסופו של יום הם לא רק יקבלו הכשרה, אני קצת פחות אוהבת את ההכשרה שאין מאחוריה בסוף תואר אקדמי.
אוקיי.
כי אם בן אדם רוצה באמת להתפתח ולהגיע למשרות ניהול בחירות, הוא צריך את התואר.
אז המשמעות היא שבמסגרת בית הספר, במסגרת תוכנית מגשימים, הם כבר, יש להם נקודות לתואר?
יש, אני חושבת מעט מאוד, אבל יש. יש כבר הכרה של זה ב...
יפה. בואו נדבר על נשים, על קידום נשים. אפרופו פריפריה.
נשים, אז קודם כל אני מתנדבת במסגרת עמותת 8200, יש פעילות מופלאה שנקראת Woman to Woman. אנחנו 50 מנטוריות מהמובילות בארץ. ממש קבוצה, יש דוקטור אורנה ברי שהייתה המדענית הראשית של מדינת ישראל, מנטורית שם, וקרנית פלוג.
שעושות מה למעשה?
שאנחנו עושות מנטורינג.
למי?
לנשים, בסביב גילאי 30-32. שכבר עשו כברת דרך, כבר למדו, כבר התחילו את הקריירה, ומגיעות לצמתים מסוימים.
ואיך הן מגיעות אליכן?
יוצא קול קורא. בהתחלה נרשמו מעט, אנחנו כבר בהרשמה לשנה השישית, בשנה שעברה נרשמו מעל 1,000 מועמדות.
כשהמועמדות צריכות לבוא מאיפה? מהצבא? יוצאות חיל המודיעין? או...
זה פתוח.
כל אישה בגילאים...
כל אישה באשר היא, הן עוברות תהליך מיון, ואלה שמתקבלות לתוכנית, כל אחת מהן משובצת למנטורית, שאנחנו מלוות אותן לפחות שנה. רובן נשארות איתי בקשר כל הזמן, כל צומת.
כשהמטרה היא מה? למצוא את התפקיד הבא, לשלב משפחה וקריירה, מה המטרה?
קודם כל אחת עם המטרה שלה. Okay. בדרך כלל סיפור של שילוב קריירה משפחה מאוד חזק עולה בזה. איך לבוא ולרעיון אצל המנהל שלי? איך להתקדם? איך להביא לזה שאני אוכל להתקדם? איך לבקש על אבא שכר? כל מיני דברים שאצל גברים זה נורא קל. ואצלנו זה מאוד קשה. אז הרבה מאוד דילמות. אני ממש יכולה להגיד בגאווה שאני כבר עשיתי מנטורינג לחמש נשים. יש לי כבר שתי לידות, חתונות.
אוקיי.
מספרות לי על כל דבר. וזה, את ממש רואה דרך התהליך, איך הן צומחות, איך הן פתאום מבינות את העוצמה שבהן, ואיך הן הולכות עם הגב זקוף ומתקדמות הלאה.
ומהחמש, שש האלה, אני מבינה שאת כן רואה איזשהו קו מחבר, זאת אומרת, החששות הן הרבה פעמים דומים.
כן, החששות הן דומים. כמובן שמגיעות לתוכנית כאלה שיש בהן את הפשן. להתקדם, זאת אומרת, צריך בסוף משהו, צריך איזה בעירה פנימית בשביל להיות שם, אבל זה ממש, כל הדילמות חוזרות על עצמן, בדרך כלל זה בית משפחה מאוד מאוד חזק.
אפרופו פשן, כן, אפרופו פשן להתקדם, מה נותן לך את הפשן להתקדם?
המשמעות, החיפוש משמעות, העניין. זה טבעי, זה בא לי טבעי.
זה טבעי. זה טבעי. אוקיי. אז אני חושבת, כשאני ככה קראתי את הקורות חיים שלך, או הסתכלתי בגוגל, עיסוק עד היום היה עיסוק שלך מאוד מאוד פרקטי. זאת אומרת, דיברת על סייבר, על 8200, דברים מאוד מאוד ברורים, ושהחשיבות שלהם גם לביטחון המדינה מאוד ברורה. איך עוברים מעיסוק פרקטי לעיסוק בעולם האקדמי, להיות מנכלית של האוניברסיטה הפתוחה, זה ככה נראה לי משהו מאוד בספירה גבוהה ולא פרקטי. איך עושים מעבר כזה?
קודם כל, יש לי unfinished business.
אוקיי.
כשהייתי בצבא שלחו אותי לשנת לימודי דוקטורט, ולדעבוני לא השלמתי את הדוקטורט שלי עד היום.
עשית חיים.
לא, למדתי, השלמתי את כל מקצועות החובה, עשיתי כבר, התחלתי לכתוב את הצעת המחקר, ואז חזרתי לשירות, וכמובן השילוב כבר היה בלתי אפשרי.
אוקיי. Okay.
כשהשתחררתי, אמרתי, אולי אני אחזור, ואז אמרו לי, מההתחלה, כי חלפו שבע שנים, אמרתי, די, זה כבר עבוד.
Too much.
אז, אבל אקדמיה תמיד היה ככה, תמיד דגדג לי. מאז שפרשתי, אמרתי, אני צריכה למצוא את הדרך איכשהו להיות באקדמיה. וכשחלפו שלוש שנים במערך הסייבר, אני לא יודעת איך, באיזה גלגול אקראי בפייסבוק, מצאתי את מודעת הדרושים.
מצאת מודעת הדרושים בפייסבוק?
כן.
ככה הגעת להיות מנכ"לית
אוניברסיטה. ככה הגעתי להיות
מנכ"לית אוניברסיטה. אוקיי. טוב.
ושלחתי קורות חיים. ואמרתי, טוב, נו, בטח לא יחזרו אליי.
אוקיי.
אבל להפתעתי חזרו. והנה אני כאן, מנכ"לית אוניברסיטה, שזה מאוד מאוד פרקטי.
כן, זה פרקטי?
כן. האוניברסיטה הפתוחה, קודם כל, אני חייבת להגיד שהאוניברסיטה הפתוחה זה משהו אחר לגמרי, שאותי ברמה האישית, מהבחינה הערכית, מחבר בצורה מושלמת.
בואי נגיד כמה מילים, כי אנחנו ממש לקראת הסוף, אני אשמח להבין.
האוניברסיטה הפתוחה זה האוניברסיטה הכי גדולה בארץ. יש לנו 50,000 סטודנטים.
אוקיי.
בעוד שבתל אביב ובאר שבע זה סדר גודל של 20,000. אנחנו פרוסים בכל רחבי הארץ, מצפון, מג'דל שמס ועד אילת.
זאת אומרת, יש סניפים.
יש סניפים בכל רחבי הארץ.
מה הייחוד של האוניברסיטה? למה שאני לא הולך ללמוד באוניברסיטת חיפה שקרובה למקום מגוריי?
קודם כל, אפשר להתקבל לאוניברסיטה ללא פסיכומטרי, ללא תנאי סף. זה פתוח לכל אחד.
אוקיי.
אבל, הייחוד האמיתי הוא הדרך שבה אנחנו מלמדים. כל קורס באוניברסיטה מפותח בהשקעה אדירה של טובי המומחים. השקעות של מיליוני שקלים על כל פיתוח קורס.
Okay.
שזה קודם כל בא לידי ביטוי בספר קורס, שמאוד מאוד מוקפד. וכל המערך שנדרש לסטודנט על מנת לסיים את הקורס ולדעת את כל מה שנדרש בתחום הזה. זה לא מצב כמו באוניברסיטה אחרת, שמרצה מקבל להנחות קורס, הוא בונה את הקורס בעצמו. אם הוא הספיק שני שליש מהחומר, דיינו, אצלנו אין דבר כזה. חייבים לעבור וללמוד את הכל ולעומק ולהעמיק. הסטנדרט הוא מאוד 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 גבוה, אבל הסטודנט מקבל ליווי מאוד מאוד צמוד, וככל שהוא דורש. זאת אומרת, יש לסטודנט היכולת לפנות, לדרוש. יש הרבה מאוד, אנחנו עובדים הרבה מאוד במדיה הדיגיטלית, לא רק זום. סטודנט מקבל חומר שנדרש לטובת הקורס הזה, הוא יכול לגשת אליו מתי שהוא רוצה, הוא יכול לראות הקלטות של קורסים.
ואנחנו לא מדברים רק עכשיו בתקופת קורונה.
הקורונה עוד יותר, אנחנו עשינו את זה הרבה יותר טוב, והרבה הרבה יותר קורסים. הקורונה למעשה מצאה אותנו מוכנים.
כן, כי זאת שיטת העבודה.
כן, כאילו היינו על קו הזינוק. ואני יכולה להגיד שיש היום מהחברה הערבית, יש לנו 6,000 סטודנטים, יש לנו 2,000 סטודנטים חרדים, יש לנו סטודנטים של תלמידי תיכון, שזה דבר שהולך ומתעצם, שעושים תואר תוך כדי
במקביל,
תיכון.
במקביל, כן. וכבר מתקדמים. כן? ואחר כך, כשאני מקבלת את התואר הזה, מבחינת, את יודעת, מבחינת מעסיקים, יש לכם איזושהי אינדיקציה איך מעסיק מסתכל על תואר מאוניברסיטה הפתוחה לעומת תואר מ, לא יודעת, בר אילן, חיפה... לא יודעת.
תראי, אנחנו עוד לא עשיתי, אני עוד לא עשיתי סקר על הדבר הזה, אבל אני יכולה לספר את החוויה משיחות עם מפקדים ב-8200. דרך אגב, האוניברסיטה הפתוחה מלמדת גם את אנשי 8200 בחצר 8200.
אוקיי.
יש משהו שיש לסטודנט באוניברסיטה הפתוחה שאין, לא חייב להיות לסטודנט אחר. היכולת של למידה עצמית, משמעת עצמית, שזה היום בעולם ההייטק בוודאי, כלי קריטי. היום בכלל, בשוק העבודה, אם בן אדם לא עושה למידה מתמדת, הוא הופך להיות לא רלוונטי.
נכון.
ואם יש לך את הכלים ללמוד לבד, לשבת, ועם משמעת עצמית, אז אתה הרבה הרבה יותר טוב, כי אתה כל הזמן לומד, כל הזמן מתקדם, אתה עדכני, ומי שלמד באוניברסיטה הפתוחה, חייב שיהיו לו את הכלים האלה. ואני חושבת שמהצד של המעסיק, זה כבר נותן לך אינדיקציה על מי הבן אדם, כי לגמור תואר באוניברסיטה הפתוחה זה מחייב הרבה מאוד, הרבה מאוד כלים ונתונים שלאו דווקא נדרשים באוניברסיטאות אחרות. זה לא לקבל את החומר ולבוא למבחן, זה הרבה מעבר לזה.
זה הרבה ישיבה עם עצמך ככה.
כן.
אני רציתי לשאול אותך, את מסתכלת עכשיו על האוניברסיטה הפתוחה שזה אתגר חדש. מה החזון שלך? זאת אומרת, בתום הקדנציה שלך, איפה את רוצה לראות אותה?
קודם כל, אני רוצה למצוא את הדבר הבא, שיביא את הבשורה לאקדמיה. אז כמו שאמרתי, הקורונה למעשה חשפה את היכולות המדהימות שיש לאוניברסיטה הפתוחה, אבל עכשיו צריך לקפוץ מדרגה קדימה, צריך לראות איך משלבים את ההתנסות של הסטודנטים עם התעשייה. צריך לחבר יותר החוצה, ויש לי פה אתגר אדיר, שאני רק בתחילתו, אני רק חודש וחצי בתפקיד.
כן.
אני רואה פה תהליך מופלא, להביא את האוניברסיטה הזאת באמת להיות אוניברסיטה מובילה בארץ. אני רוצה שכולם, שנגיד אוניברסיטה פתוחה, כולם הבינו מה זה, ואני לא צריך להסביר לך. אבל באמת להיות בחזית הטכנולוגית, וגם בחזית המחקר. באוניברסיטה הפתוחה יש גם מחקר. אמנם אין לנו הרבה אנשי סגל פה באוניברסיטאות אחרות, אבל אנשי הסגל אצלנו עושים מחקר, ויש תחומים שבהם אנחנו מתקדמים מאוד במחקר. והתפקיד שלי כמנכ"לית, אני לא עוסקת בפן האקדמי, אני נותנת את הכלים ואת הפלטפורמה. התפקיד שלי כמנכ"לית זה לאפשר למחקר לצמוח, לפלטפורמות למידה לצמוח, לטכנולוגיה שעל בסיסה אנחנו בונים את הלמידה לצמוח, ולתת לאופרציה הזאת לרוץ קדימה. ואם את שאלת אותי איך עברתי מהעולם הפרקטי, זה סופר פרקטי.
נכון. מה שאת נתארת עכשיו זה למשימות, תוכנית העבודה שלך מאוד פרקטית, זה לגמרי.
כן.
לפני, ממש לפני סיום, קריירה ארוכה, מגוונת, סיפרת לנו כאן בראשי פרקים. את מסתכלת אחורה, יש משהו שאת אומרת, את זה פספסתי, את זה יכולתי לעשות ולא עשיתי. יש משהו כזה?
אני חושבת שהקפתי את כל המגזרים, הצבאי, הממשלתי, ההייטק, הפילנטרופי, עכשיו יש לי אקדמיה. אני רואה בתפקיד הזה באקדמיה כבאמת גולת הכותרת. באמת באמת גולת הכותרת, כי זה באמת לדורות הבאים. פספסתי, עוד לא הצלחתי לגזור את הסרט של קריית המודיעין, פרויקט שהתחיל לפני 15 שנה, ועוד מתקשקשים עליו, אבל אני מאמינה שזה יקרה.
לאט לאט, ובטח גם יזמינו אותך לגזירת הסרט. אז הנה, אנחנו ראש אמן מוזמן. אלוף במילואים רות שוהם.
אלוף משנה.
אלוף משנה.
כבר קידמת אותי לאלוף.
כן, נכון. תודה רבה על הרעיון הזה ועל הזמן. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. שיהיה לנו יום עצמאות שמח, יום זיכרון משמעותי, ושיהיה לנו רק ימים שמחים. אנחנו מסיימים עם גיא ויהל, השמש תזרח, ואנחנו כמובן נהיה פה בשבוע הבא עם עוד תוכנית בנושא אחר, ועד אז תשמרו על עצמכם כדי שניפגש גם בשבוע הבא.
לא שומעת, לא רואה, ככה כבר שנה, כלום לא השתנה. מסתתרת מתחת לשמיכה, כועסת על עצמה. יום הולדת והיא שוב עצובה. אז אולי עכשיו תפסיקי לחשוב, דברו השמיים מעלייך. אני מבטיח לך שהשמש תזרח גם עלייך, הפנים שלה. היא צוחקת, שותה עם כולם בחוץ המסיבה. יום הולדת בפנים היא עבודה. אז אולי עכשיו אם תפסיקי לחשוב, מבטיח לך שהשמש תזרח
דרך אחרים, איך הייתי לבד, גם כשהיינו ביחד היה לי קשה, היה בקצת מעדיף כישלון שמנצח שלא